كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخن يتعب متهران مشعة أخت عسريف بخمشيم عد شتم عسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعة عسار متريم بتدر خمشة عسار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعة عسار متريم بتدر خمشة عسار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום רביעי 28 ביולי 2021, כאשר נגיש לכם את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות, בנוסף לתוכנית של השבוע שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. פנים אחרות עגומות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. התחקיר הבינלאומי שחשף את השימוש שנעשה בתוכנת פגסוס של חברת NSO הישראלית לצורך ריגול ממשלתי אחר עשרות עיתונאים ברחבי העולם, הוא נורת אזהרה אחרונה בסדרה של גילויים שערורייתיים בתחום. אלה היו אמורים לטלטל מזמן את השלטונות בישראל ולגרום להן להפעיל פיקוח הדוק יותר על ייצוא הנשק הטכנולוגי. תחקיר אמנסטי ו Forbidden Stories שהשתתפו בו 80 עיתונאים מ-17 כלי תקשורת ב-10 מדינות, ובהן The Marker, העלה שתוכנת המעקב של NSO שהתיימרה לשמש ככלי חדשני למאבק בפשיעה ובטרור, שימשה למעשה בין היתר גם למעקב אחרי 180 עיתונאים שנבחרו כיעדים לתקיפה על ידי ממשלות, חלקן אנטי-דמוקרטיות. עם המדינות שעשו שימוש כזה בתוכנה, נמנו בחריין, הונגריה, הודו, קזחסטן, מקסיקו, מרוקו, רואנדה, סעודיה ואיחוד האמירויות. מאזינים יקרים, המידע התגלה בעקבות הדלפה של יותר מ-50,000 מספרי טלפון שסומנו כיעדים של לקוחות החברה. סיפור בלהות של העיתונאי הסעודי ג'מאל קשוקצ'י שנרצח בעקבות הביקורת שמתח על המשטר הסעודי וגופתו בוטרה במסור עצמות בפרשה מזעזעת שבה נעשה על פי החשד שימוש בטכנולוגיה של NSO, ולא רק עיתונאים הוסמו במעקב כזה לפי הדיווחים לאורך השנים, אלא גם פעילי זכויות אדם ויריבים פוליטיים. NSO טוענת כי היא מסננת את לקוחותיה בקפידה, ויש לה אף מנגנון שיכול להשבית את התוכנה במקרה של שימוש בלתי ראוי בה. היא מכחישה את מאמצי התחקיר הזה, כמו רבים לפניו, ואת הקשר לרצח קשוקצ'י. זו התממות שמבחן ההוצאה מוכיח כי אין לה קשר למציאות. העיתונאים החוקרים לא הסתפקו בהדלפת מספרי הטלפון, אלא גם איתרו בעצמם את התוכנה בעשרות מכשירים שאכן הודבקו על ידיה. NSO איננה לבד בתעשיית הנשק הטכנולוגי הישראלית, שלמרות השימוש המכובס במילה הייטק כדי לתארה, מייצרת נשק קטלני לכל דבר ועניין. על כל החברות האלה מוטלת האחריות לבדוק לא רק את זהות הקונים, אלא גם את אופי השימוש בנשק. מעבר לכך, לישראל עצמה יש אחריות על הייצוא המפוקפק הזה, אחריות שהיא מזלזלת בה גם כשמדובר בנשק קונבנציונלי. עד כאן תוכנית השבוע. החדשות ועיקרן תחילה 4:30 כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. מנהיג המהפכה בפגישה האחרונה עם הנשיא והממשלה. בתקופה שלכם הוכח כי הסמיכה על המערב לא עובדת. טקס ההשבעה של הממשלה החדשה באיראן מחר חמישי. נחנך המרכז המתקדם ביותר ליונותרפיה באיראן. תנועת ההתקוממות חמאס הודיעה כי נפעיל לחץ על ממשלת בנט. ובמסגרת שערוריית NSO, בני גנץ עושה ביקור בצרפת כדי להגיש הבהרות. החדשות במלואן. מנהיג המהפכה אייטולה סייד עלי חמנאי נפגש היום רביעי בפגישה האחרונה עם הנשיא חסן רוחני וחברי הממשלה שלו. המנהיג הדגיש בנאום שלו כי המערב לא עזר לנו, אלא בכל נקודה שבא לידו היכה בנו. זה לקח חשוב. יש לציין כי טקס לאישור בחירתו על ידי המנהיג יערך ביום שלישי 3 באוגוסט. המנהיג התייחס לאי אמינות של הצד המערבי בהסכם גרעין בכלל ופרישה של ארצות הברית מההסכם בפרט, והבהיר בנאום שלו כי אחד הלקחים של התקופה שעברה הוא לא לסמוך על המערב. בתקופת הממשלה הזו הוכח שהסמיכות על המערב לא עובדת. המנהיג הוסיף כי המערב לא עזר לנו, אלא להפך, בכל מקום שיכול היכה בנו. במקומות שלא מכה זה בגלל שלא יכול. לפי דברי המנהיג, על הממשלה הבאה לא לקשור את הנושאים הפנימיים ברצון המערב בכלל והאמריקנים בפרט. טקס ההשבעה של הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי וחברי הממשלה שלו יתקיים מחר חמישי בבניין המועצה. כך הודיע חבר במועצת ההנהגה של מועצת השורה האסלאמית סייד מוחסן دهنوی. دهنوی هوسیف کی هت تکس یتکیم بشه آشیوا زار بیوم خمیشی اسریم و تیش آ به یولی. هو گم هوسیف کی یش سکوی گوها شه هنسیه خداش یخریز آل رشیمت هسریم شلو به اوتو تکس و ها معدسا تدخیل ایت ها اودا آل اشور من نویه سریم به خمیشا به اگوست. لفی دیوره دهنوی آدکو بخیریم شل خمیشیم مدینوت خریزو آل مخانوتام لهشتتیف بتکس هشبعتو شل هنسی رئیسی. המרכז המתקדם ביותר עם ציודים משוכללים ביותר ליונותרפיה במערב אסיה, המזרח התיכון, נחנך באיראן. ראש ארגון אנרגיה אטומית עלי אכבר סלחי אמר בטקס החניכה כי זהו המרכז השביעי בעולם שיוכל לסייע לטיפול סוגים רבים של מחלות סרטן. סלחי הוסיף כי הקמת המרכז התחיל לפני 12 שנים, לפני ההשקעה הראשונה של 200 מיליון יורו והשקעת 1,000 מיליארד לבניין שמסתרע על 26,000 מטר מרובע קרוב לטהרן. חוסם בדרן, חבר הלשכה המדינית של תנועת ההתקוממות חמאס, אמר כי ארגוני ההתקוממות הפלסטינים ישתמשו בכל אמצעי הלחץ שבידיהם נגד הכיבוש הישראלי כדי להביא להסרת המצור מעל רצועת עזה ולאפשר את שיקומה מחדש לאחר סבב האימותים האחרון. בדרן הוסיף כי הסיבה המרכזית לקשיים במשא ומתן על הרגיעה הינה השינוי בממשלת ישראל הסובלת מחוסר ניסיון מדיני וחילוקי הדעות הפנימיים. כאשר נחוש שיש סחבת במשא ומתן על הפסקת האש והסרת המצור, אנו נפנה לעשות שימוש באמצעי לחץ שונים על ישראל בהסכמה עם הארגונים האחרים, לדברי חבר הלשכה המדינית של חמאס. שר המלחמה של ישראל בני גנץ עושה ביקור בזק בצרפת, במסגרתו ייפגש עם שרת ההגנה של צרפת פלורנס פרלי, ונמסר כי הוא מקיים איתה שיח ביטחוני אסטרטגי. זאת לאחר שבשבוע שעבר פורסם בכלי תקשורת ברחבי העולם כי תוכנת הריגול פקסוס של חברת NSO הישראלית עקבה אחרי עיתונאים, אנשי עסקים ופוליטיקאים בכירים, בהם נשיא צרפת אמנואל מקרון. נטען שבישראל כי מדובר בביקור שתואם לפני כחודש ללא קשר לפרשת NSO. עם זאת, ההערכה היא ששרת ההגנה של צרפת תדרוש מגנץ הבהרות לגבי הפרשה. משרד החוץ של הפלסטינים מגנה בחריפות את תוכנית יהוד עיר הקודש ותוכנית ההתיישבות שנועדה למחות את האופי ההיסטורי התרבותי של העיר ולשרת את הנרטיב של הכיבוש הישראלי והקולוניאליזם. בהודעה שפרסם משרד החוץ הפלסטיני נאמר כי תוכנית היהוד בעלות של 70 מיליון שקל מתמקדת באזור בו קיימים נכסים פלסטינים ובהם אדמות הקדש, כנסיות ורכוש של פלסטינים באזור הרחובות סולטן סולימן וסלאח א-דין, ובמסגרתה יוטלו גם מגבלות על בנייה בידי ערבים. משרד החוץ הפלסטיני מאשים את ממשלת ישראל בניסיון לקבוע עובדות בשטח בעיר הקודש הכבושה ובהתעלמות מההחלטות שהאום הרלוונטיות ומעמדת תושבי עיר הקודש הערבים. מלאת הכנסת הישראלית אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק יסוד הממשלה הישראלית שנועד להבטיח את הרוטציה בין יושב ראש ימינה נפתלי בנט ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ולהסתיר את יחסי הכוחות בקואליציה. על פי התיקון שהדיון בעניינו נמשך 15 שעות במליאה, במקרה שבו לא יעבור תקציב הממשלה, ייכנס לפיד אוטומטית לתפקיד ראש הממשלה. עוד קובע התיקון כי מנגנון הפריטטיות בוועדות השרים והשוויון בהן לא יהיה תלוי במספר חברי הכנסת בכל מפלגה. יושב ראש יהדות התורה חבר כנסת משה גפני עורר אתמול סערה במליאת הכנסת לאחר שכינה את ראש הממשלה נפתלי בנט רוצח. גפני תקף את ראש הממשלה על מצב הקורונה בישראל והתחלואה המתפשטת. לאחר מכן, לבקשת יושב ראש הישיבה, חבר כנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, ביקש מגפני לחזור בו מדבריו, והאחרון עשה זאת. לאחר מכן חזר בו גפני מהדברים החמודים וביקש לעדכן את דבריו, ואמר כי הוא אשם באלה שמתים עכשיו מהקורונה. בדיון שהתקיים לאחרונה במשרד האוצר של ישראל, בו הוצגו המספרים שמאחורי הרווחים הגדולים שהפיקו רשתות השיווק הגדולות בשנה האחרונה בשביל הקורונה, תקף שר האוצר אביגדור ליברמן את הרשתות. מדובר בקפיצות לא סבירות ומטרידות, אשר מעלות חשש לניצול ציני של הפחדים, המצוקות ושל מצב החירום שנוצר כאן בעקבות הקורונה, אמר ליברמן בדיון. על רקע פירוט המהלכים המתוכננים בחוק ההסדרים שמתפרסמים בימים האחרונים לקראת אישורו בממשלה של ישראל בשבוע הבא, שר האוצר לשעבר ישראל כץ ביקר נחרצות את החלטות משרד האוצר. נעשה כאן שינוי חמור שנוגד לחלוטין את המדיניות שהובלתי ושליברמן התחייב עליה, לא להעלות מיסים. הוא מרמה את הציבור. הם בעצם שינו את כל התוכניות כדי לקיים את ההבטחות שלהם לעבאס. הם רוצים למנוע שימוש לא נכון בכלים חד פעמיים, אז תיתנו תמריצים. הם רוצים לטפל במשקאות ממותקים, אז תעשו הסברה, אמר ישראל כץ לליברמן. עד כאן החדשות שלנו. שלום מחדש למאזיני קול דוד, והנה הפרשנות שלנו להיום. באחרונה קרו אירועים שהשפעתם על המעמד הבינלאומי של ישראל חד משמעית. חשיפת ממדים חדשים של פרשת תוכנת הריקול פגסוס של החברה הישראלית NSO היה השלב הראשון. הפרשה הובילה לביקורת בינלאומית נגד ישראל. הן בצרפת והן בגרמניה קראו לישראל להקפיד על כך שהטכנולוגיה המתקדמת לא תלך לידיים לא נכונות. נכון שבארצות הברית לא ביקרו בפומבי נגד ישראל, אך משום שמספר הטלפון של האחראי על השיחות בוויינה, רוברט מלי, נמצא ברשימת התוכנה, בהחלט יהיה ביקורת נגד ישראל גם מצד ארצות הברית. אך חשוב מכולם הייתה פרשת מספר הטלפון של הנשיא הצרפתי מנואל מקרון, שהוביל לשיחה טלפונית עם ראש הממשלה נפתלי בנט, ואחר כך ביקור בזק של שר המלחמה בני גנץ לפריז כדי להבהיר את הנושא. עוד סימן להתדרדרות מעמדה של ישראל הוא שינוי במדיניות של רוסיה כלפי תקיפות אוויריות של ישראל בסוריה. בתקשורת הישראלית התייחסו לזה וניסו בתקשורת הימנית לקשור את הנושא לאישיות ראש הממשלה ובכך להעלות את בנימין נתניהו ולהשפיל את נפתלי בנט. אתר ישראל היום לחדשות טען כי גורם בכיר המקורב למשרד ההגנה של רוסיה אישר בשיחה עמו שארצו פועלת לאחרונה לשינוי כללי המשחק בסוריה כדי לצמצם את תקיפותיה של ישראל בשטח הנתון לשליטת משטר אסד. האתר טען כי מדובר בתהליך שההחלטה לגביו התקבלה לפני כמה שבועות לקראת החילופים בראשות ממשלת ישראל, ושמיושם כעת בלי שהוגדרו באופן פורמלי פרטים באשר לאופיו הרצוי וללוחות הזמניים שלו. עם זאת, ייתכן שבתוך כחודשיים, אם לא תתקבל החלטה הפוכה, יושלם החלק הזה ורוסיה תקבע מסגרת פורמלית שתכליתה לסרטט מחדש את המותר והאסור בסוריה. באתר מנסים לקשור את חופש הפעולה של ישראל בסוריה לפני כן לזכותו של בנימין נתניהו באמתלת מבצעים נגד מה שמכנים יעדים של כוחות איראנים ומיליציות פרו-איראניות בסוריה. על אף השינוי שחל במלחמת האזרחים הסורית מאז כניסת צבא רוסיה למערכה והתייצבותו לצד בשאר אל-אסד ב-2015, ישראל המשיכה בתקיפות בסוריה. ולפי ישראל היום, הדבר התאפשר בזכות הבנות שהושגו בין ראש ממשלת ישראל דאז בנימין נתניהו לבין הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. חלקן הגלוי של ההבנות כלל יצירת מנגנון למניעת התנגשות בין צבא ישראל לצבא רוסיה ותאום שעיקרו סיכול כל סיכוי לחיכוך צבאי. לפי האתר, נתניהו פרס בפני פוטין מידע מודיעיני והצליח לשכנע את עמיתו הרוסי להעצים עין על התקיפות הישראליות. ישראל הבהירה לרוסיה שאין בכוונתה להתערב בסכסוך הסורי לטובת אחד הצדדים, ובכך הסירה את החשש שמה הפעילות הישראלית תפקע באסד. בישראל היום מקשרים את שינוי המדיניות של רוסיה לחילופי השלטון בבית הלבן ובהחלפת ראש ממשלה בישראל. אך האמת היא שמאזן הכוחות באזור משתנה לא לטובת ישראל. יציאתה של ארצות הברית מאפגניסטן ועיראק הובילה להתחזקות מעמדה של רוסיה באזור, ולהפך התפתחות הפחתת מעמדה של ישראל בה. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים. עד כאן מאזינים יקרים, תם שידורנו שלנו. נפגש מכם מחר באותו מועד. עד אז שלום לכם ולהתראות.